of the Dakar's time in het team.
מחר יש שיעור?
כן.
כן?
ראיתי שכתבת על ההוא מהסוגיה על הוריות ש... שכאילו מצילים גברים לפני נשים. על
זה שכתב...
כן, זה מאמין. אז אמרת לו שלכאורה נראה מהסוגיה הזאת שהאדם הוא אמצעי למיסות. אבל אז כתבת במשהו אחר, כתבת, לא, אבל אני לא סובר ככה. כלומר, אז מה אתה סובר? שהאדם הוא אמצעי או מטרה?
מטרה. יש גמרא זה ביומא, הבאתי את הגמרא ביומא.
אז איך זה מסתדר עם איך זה מסתדר עם הוריות?
אני חושב שה... זה בגמרא בהוריות למעשה, זה מאוד דומה למה שקורה ביומא. אני חושב פעם דיברנו על זה. גמרא ביומא הרי מביאה שני תירוצים למה הפיקוח נפש דוחה שבת. תירוץ אחד זה חייב שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, השני זה וחי בהם. עכשיו, שני התירוצים האלה הם לכאורה במגמות הפוכות במישור הזה. יחלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה, משמע שחילול השבת מוצדק בגלל שהוא מביא לשמירת מצוות. זאת אומרת, החיים הם לא מטרה, הם אמצעי לשמירת מצוות. וחי בהם אומר הפוך. וחי בהם ולא שימות בהם, הכוונה, המצוות לא יכולות להיות משהו שמוצדק למסור את החיים בשבילו. הפוך, החיים זה המטרה, המצוות זה רק הדרך לחיות נכון, אבל החיים זה בעצם מטרה לעצמה, היא לא אמצעי למצוות. אבל למרבה הפלא, יש ראשונים שמביאים את... בגמרא עצמה, בעצם זה מתאים בגמרא עצמה. בגמרא עצמה הרי מובאים שם כמה הסברים. חמישה הסברים תנאיים, אחרי זה שמואל מגיע עם אביחי בהם. רבי שמעון בן מנסיה, אחד התנאים, אומר חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. כל חלק גדול, רוב ההסברים התנאיים נדחים, בגלל שהם מצדיקים ודאי פיקוח נפש, חילול שבת בשביל ודאי פיקוח נפש, אבל לא בשביל ספק. אבל משמע שבשביל ודאי פיקוח נפש זה נימוקים טובים, זאת אומרת, אין קושייה על הנימוק הזה, אלא שהוא לא נותן, לא מספק לי את כל הסחורה, זאת אומרת, הוא לא נותן לי הצדקה, אז נראה שהנימוקים האלה נכונים וגם וחי בהם הוא נכון, שהוא לכאורה המסקנה של הגמרא. ובאמת בפוסקים מביאים את שני סוגי הנימוקים. למשל, המאירי כותב על הצלת, גוי, אז המאירי כותב שמצילים אותו כי מאפשרים לו בזה, אני חושב שזה, נדמה לי שזה מה שכתוב שם, שמצילים אותו כי זה מאפשר לו גם כן לקיים מצוות. זאת אומרת, נראה שגם הוא נשאר עם התירוץ של חלל שבת אחת ויש כמו שבתות הרבה. אותו דבר עם תינוק, שאומרים שאתה מציל אותו, הוא לא חייב במצוות. הוא נכון, אבל כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה חייב. כשאתה מציל אותו, אתה מאפשר לו. נראה שהתירוץ הזה נשאר גם למסקנה.
תינוק
לא, זה פרשייה אחרת, זה הגמרא בכתובות. זה נראה שאלה מה קורה בדיני ספקות. אבל תינוק סתם. אז נראה ש... איך זה יכול להיות? אם שני התירוצים האלה סותרים, איך שניהם נשארים למסקנה? אחד אומר שהחיים זה אמצעי, ואחד אומר שהחיים זה מטרה. אז אני חושב שהתשובה שם היא שבעצם ברור שהחיים הם מטרה. רק שכשיש, זה קשור קצת לרעיון מאתמול. דיברתי שם על... בסוף, המשפט האחרון היה לי אינקומנסורביליות של ערכים. והטענה היא שבפילוסופיה של המוסר, גם על זה דיברנו, כאשר יש התנגשות בין ערכים, אין דרך סיסטמטית להכריע אותה. כי ערך במהותו הוא מטרה ולא אמצעי. אם הוא היה אמצעי, אז אתה יכול לבדוק עד כמה הוא משמש לצורך המטרה ולדרג אותו מול ערכים אחרים. אבל אם הערכים הם מטרות, אז אין לך דרך לדרג אותם, אין לך דרך לקבוע סולם ערכים. ואני חושב שמה שהגמרא ביומא עושה, היא נסה לעקוף את בעיית האינקומנסורביליות. זאת אומרת, היא באה לומר, תראה, אני לא יודע לדרג את הערך של שמירת שבת מול הערך של החיים. אבל אני יכולה לעקוף את הצורך לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה. איך? אני פשוט אומר, תראה, יש לי שתי אפשרויות. או לחלל שבת אחת, ואז אני מרוויח את החיים והרבה מצוות, הרבה שבתות שהוא יקיים, או לא לחלל את השבת הזאת, ואז אני מרוויח שבת אחת שאותה שמרתי, שאותה לא חיללתי. אז יש לי משוואה של הרבה שבתות פלוס חיים מול שבת אחת, נכון? עכשיו, אם אני לא יודע לדרג שבת מול חיים, אז זה איזשהו סוג של טקו. אז מה אני עושה? אני אומר, לא צריך. כי יש לי חיים פלוס הרבה שבתות נגד שבת, אז הרבה שבתות מכריע את השבת, ואם החיים נוסף, אז זה עוד יותר מכריע. בלי צורך לדרג את הערך של החיים מול הערך של השבת. ולכן אני בעצם לא יודע מי יותר חשוב, או אם בכלל, אם זה אינקומנס ומובילי, אז אין יותר חשוב בכלל, אי אפשר בכלל לדרג. לא שאנחנו לא יודעים לדרג, אלא אין דירוג. אני חושב שאותו דבר אפשר להגיד גם במקרה של הוריות. שאני צריך להציל, נגיד, אישה וגבר, אז מה אומרת הגבר קודם? או כהן וישראל, אז הכהן קודם. מסבירים שם למה? כי הוא חייב, אני לא חושב את הגמרא הראשונים שם, אבל ההסבר המקובל שם זה בגלל מצפר המצוות שהם חייבים בהם. עכשיו אני אומר, הרי בשני המקרים יש את ערך החיים. גם אצל הכהן וגם אצל ישראל, גם אצל האישה וגם אצל הגבר. עכשיו, בנוסף לערך החיים יש את המצוות. אז האחד שחייב ביותר מצוות, אז אתה מחלל שבת אחת כדי שישמור יותר שבתות מאשר השבתות שההוא ישמור. זה לא אומר שהחיים הם אמצעי לשבתות. זה אומר שהחיים קיימים בשווה בשתי האופציות. אז לכן אני מכריע את זה דרך היתרון של המצוות. אבל זה לא אומר שהחיים הם אמצעי למצוות. ממש דומה למה שאנחנו אומרים בגמרא ביומא.
אבל אתה אומר שזה גם אמצעי למצוות.
מה?
זה גם אמצעי, אתה לא אומר שזה...
ברור שזה... שאתה, זה שאתה חי מאפשר לך לקיים מצוות, זו סתם עובדה פשוטה, ברור.
כלומר, אתה לא אומר שהחיים הם עדיפים למצוות, במובן
אני מצוות. אומר שאני לא יכול להכריע. יש להם ערך עצמאי ולמצוות יש ערך עצמאי, אני לא יודע לדרג מי מהם, אם בכלל, הוא אמצעי לשני. יכול להיות ששניהם זה מטרות, אף אחד מהם הוא לא אמצעי לשני. Mm-hmm. זה בדרך כלל הגדרה של ערכים, שזה מטרה, זה לא משרת משהו אחר. רק אני לא, אני יכול להכריע את, את הקונפליקט בלי צורך לדרג, אני עוקף את הצורך לדרג. ואז אני לא צריך להגיע למסקנה שאחד מהם הוא אמצעי לשני, אף אחד מהם. טוב, נתחיל ב... אנחנו מתחילים עכשיו נושא חדש, וזה העניין של אובייקטיבי וסובייקטיבי, בהלכה ובכלל. בכלל אני לוקח איזשהו מושג, בהתחלה מדברים עליו קצת כשלעצמו, פילוסופית או כללית, מתוך מושגי כלשהו, ואחרי זה רואים השלכות גם בהלכה ובתחומים אחרים. וגם פה אני רוצה לעשות את אותו דבר. אני רוצה לדבר על היחס בין אובייקטיבי וסובייקטיבי בהקשר ההלכתי, אבל אני אתחיל בהגדרת המושגים. יש... בעצם שני מובנים או שתי משמעויות להנגדה בין סובייקטיבי לאובייקטיבי. במשמעות המקובלת, הרבה פעמים משתמשים במונח סובייקטיבי כדי להגיד משהו שהוא לא שייך לאמת ושקר. תחושה כזו או אחרת, רגש כזה או אחר, עניין סובייקטיבי. אין פה מקום לשפוט אם זה נכון או לא נכון. אתה אוהב את המאכל הזה, הוא אוהב את המאכל ההוא. זה לא, אין פה איזושהי טענה, אין פה איזושהי טענה על העולם, אלא תחושה. זה מובן אחד של סובייקטיביות. מובן שני של סובייקטיביות זה דברים שקיימים, יש קשר כמובן, דברים שקיימים בתוכי והם לא נגישים למישהו שהוא מחוץ לי. אבל זה לא אומר שאין לגביהם אמת או שקר. למשל, נגיד, ישעיהו ליבוביץ', כשהוא מדבר על הבעיה הפסיכופיזית, אז הוא אומר שאין בעצם, אין לנו שום דרך להגיע לממדים הסובייקטיביים של האחר. אני לא יכול לדעת האם בתוך בין השיח שלי ישנן התרחשויות מנטליות. לא יודע, אם הוא מרגיש, אם הוא חושב, אם הוא רוצה, כל הדברים המנטליים, אוקיי? אני משער שכן, אני מכיר את זה מתוכי, ואני מניח שהוא אדם כמוני, כנראה גם אצלו זה קיים, כי זה הבעיה של other minds. אבל זה בעיה שבעצם אתה לא יכול להכריע אותה באמצעי אמפירי, אתה לא יכול לתפוס אותה בצורה בלתי אמצעית. אתה יכול לשאול אותו, תגיד לך כן או לא, בסדר. כמובן, אתה יכול גם לשאול מחשב, ואם המחשב מתוכנת להגיד לך כן, אני חושב ואני מרגיש ואני רוצה, אז...
גם לשאול לא, זה לא... קח למשל שני אנשים, שניהם רואים צבע, אדום. שניהם רואים אדום, אתה לא יכול לדעת, אם הם מרגישים מה מה שהם רואים...
אני אגיע לזה עוד מעט. זה עוד יותר מרחיק לכת. זאת אומרת, פה אפילו אי אפשר לשאול. פה אפילו השאלה לא תועיל. אבל במקרים אחרים, שואל את הבנה אם אתה רוצה או לא רוצה. אז הוא יכול להגיד לי, כן, יש לי רצונות. אבל מצד שני, בסדר, גם מחשב יכול להגיד לי שיש לו רצונות. תלוי מה הוא מתוכנת. אז לכן, אין לנו דרך להגיע לשאלה, נגיד, אם יש לבן אדם בחירה חופשית. אני לא מדבר על עצמי, נגיד על אחרים. אולי אצלי יש לי איזשהו סוג של חוויה, אפשר להגיד זה אשליה, אפשר להגיד שלא, אבל יש לי איזושהי נגישות לשאלה הזאת לגבי עצמי. אבל אין לי נגישות לשאלה מה קורה אצל מישהו אחר. אין דרך לדעת את זה. לכן, באופן הפשוט, יש כאלה שטוענים שיש, אבל אני לא חושב שזה נכון. ולכן, בעצם המשמעות השנייה של המושג סובייקטיבי, זה משהו שהוא לא נגיש לכלים אמפיריים. ההבדל זה שהמשמעות, במשמעות הראשונה, הסובייקטיבי במשמעות הראשונה, הוא בעצם לא שאלה שיש לגבי האמת או שקר. אני אוהב את זה ואתה לא אוהב את זה, זה לא שאלה של אמת או שקר. אין פה אהבה נכונה ואהבה לא נכונה. כל אחד והטעם שלו. בשאלות מהסוג השני יש אמת ושקר. שאלה אם אני חושב כך או אני חושב אחרת. רק אתה, אין לך נגישות לענות על השאלה הזאת, כי זה מתרחש בתוכי. זה לא נגיש אליך. במובן הזה זה סובייקטיבי.
אבל מהתנהגות של בן אדם, לא אפשר...
אתה יכול לשער מה הוא חושב. אבל יכול להיות שזה רק עניינים... רפלקס מותנה כזה. זה כמו הרבה פעמים יש התלבטות לגבי בעלי חיים. אנחנו רגילים להעניש אותם, להעניש באלף. עם פרסוניפיקציה. אנחנו רגילים להעניש אותם, וכשאתה, נגיד, אתה מרביץ לו והוא מתקפד ככה, אז אתה מניח שכואב לו, כמו שבני אדם עושים. לך תדע, אולי זה רפלקס, וכשמרביצים לו הוא מתקפד. אתה מניח שזה מביע איזשהו מצב נפשי, כמו שזה בני אדם. אין דרך לוודא שזה באמת כך. אבל כן, כל המאבקים, כן, על צער בעלי חיים, ועל זה שאסור להתעלם בעלי חיים, זה מאבקים שמבוססים על איזושהי הנחה שאומרת שבעלי חיים גם הם מרגישים כאב, גם הם סובלים כמונו. הנחה שקשה לתקף אותה, אם בכלל, אני לא חושב שאפשרי בעצם לתקף אותה בכלל. אבל עוד פעם, זה נכון גם לגבי בני אדם אחרים, לא לגבי בעלי חיים, לכן זה לא קושייה שצריך ליפול ממנה, אוקיי? בכל זאת, אנחנו חושבים שזה קיים שם, ולכן סביר שזה קיים שם באיזשהו מובן. לא יודע על מה זה מבוסס, שאלה טובה, אני לא יודע. יש לנו איזושהי אינטואיציה כזאת שזה באמת כך. אז לכן, זה סוג אחר של דברים, ששם המושג סובייקטיביות לא בא לומר שאין פה אמת ושקר, אלא הוא בא לומר שהאמת ושקר לא נגישים אליי. אני לא יכול לדעת, אוקיי? זה משהו שונה. אני אתן אולי באמת דוגמה.
אגב, אצל חילונים, האבולוציה והחוסר הפרדה בין אדם לבהמה, היא מאפשרת יותר להקיש בין הכאב של האדם לבהמה.
כן, רק שבתמונה שם בכלל לא ברור מה זה נקרא המנטלי. אתה יכול להגיד לו שזה נגיח איכשהו מהפיזיולוגי, אבל כן, יש יותר מקום להשוות, אבל עדיין. אתה יכול גם לערער על ההשוואה בין פילים לקופים. שניהם בעלי חיים, אבל הם שונים. אתה לא יכול לדעת מה... באמת, המושג הסובייקטיבי היותר חזק, מה ששמואל העיר קודם, זה באמת איזשהם מימדים סובייקטיביים שהם לא נגישים באופן מהותי. אנחנו לא יכולים אפילו לשאול מישהו כדי לוודא מהי האמת. אפילו אם אני מחליט לסמוך על מישהו ששמעתי קודם, זאת החלטה שאני לא בטוח שאפשר לבסס אותה. אבל ככה אנחנו בדרך כלל נוהגים, ככה אנחנו בדרך כלל מתייחסים. ויש דברים שאותם אין לנו בכלל דרך לבדוק, אפילו לא לשאול. וזה, כן, הארמון של הפילוסופים, יש הרבה שקוראים לבעיה הזאת. זה השאלה האם כשאני מדווח על איזשהו סוג של חוויה, ומישהו אחר מדווח על אותו סוג של חוויה, האם אנחנו באמת חווים אותו דבר? כן, הדוגמה של הצבע, זה בדרך כלל הדוגמה שמשתמשים בה, כשאני אומר שאני רואה צבע אדום, ומישהו אחר אומר שגם הוא רואה צבע אדום. השאלה האם אנחנו באמת רואים את אותו צבע. יכול להיות שמה שהוא רואה, זה הצבע שאני קורא לו צהוב. רק הוא מלידה, כשהוא רואה את הצבע הזה, כולם אומרים הנה אדום. אז הוא רגיל שלצבע הזה קוראים אדום. אז כל פעם כשהוא רואה את הצבע הזה, הוא אומר אדום. וגם אני אומר אדום, כי אני באמת רואה פה אדום. הוא רואה את מה שאני קורא צהוב. אני רואה את מה שאני קורא אדום.
אין משמעות וגם אתה רואה את אדום.
מה?
שניכם רואים...
לא, במושג שלי. הוא רואה את הצהוב שלי, אני רואה את האדום שלי. אנחנו רואים מה... זה הפוך. רק מילים, לא חשוב, אבל הוא רואה את הצהוב שלי ואני רואה את האדום שלי.
אתם מתכוונים לאותו מצירוף של אורחי גן, בכל מקרה.
מה? כן, אבל השאלה היא מה זה עושה...
לא, אבל על החוויה.
שאלה מה זה עושה להכרה. אורחי הגן זה תופעה פיזיקלית.
אתה לא רואה גן, אתה לא רואה גן, אתה רואה, אתה חווה משהו.
אני מרגיש דור, הוא מרגיש שיא, בכלל.
כן, בדיוק. אני מרגיש דוב, הוא מרגיש ורוד. למה דוב וסי? מי אמר שבכלל זה ווקלי? ולא אודיו, ולא וידאו.
אתה יכול לפתור את זה על ידי זה שאתה שם את כל הצבעים, תבחר, תגיד לי למה התכוונת
בעצם. לא, לא יעזור לך כלום. הוא גם בצבעים שאתה תשים לו, הוא ידע אותו דבר. בסט הצבעים שאתה תשים לפניו, כשהוא יצביע לצבע הצהוב, הוא יקרא לזה אדום.
כל האנשים...
ככה הוא מורה לזה.
כל האנשים יגידו
לומר
לזה אדום. רק השאלה, כשאתה רואה אדום, אתה יש לך חוויה של צבע מסוים. אתה לא יודע אם זה חוויה אותו דבר עצמי.
כן, זה כמו, הזכרתי פעם את החדר של מרי, כן? יש איזה ערך בוויקיפדיה, מי שרוצה לקרוא. זה, אני לא זוכר מי יצר את הדוגמה הזאת, אבל זה פיזיקאית, כן? שעוסקת באופטיקה. גאונית, יודעת את כל תורת האופטיקה על בוריה ישר והפוך. אוקיי? אבל היא חיה
בפיזיולוגיה. מה? וגם יודעת פיזיולוגיה.
וגם יודעת פיזיולוגיה, יודעת הכל. והיא חיה בתוך חדר שחור לבן. כל שחור לבן שם, אוקיי? עכשיו, גומרת את העיסוקיה בחדר שם, אחרי שנים רבות שהיא בחדר, היא יוצאת החוצה. ופתאום היא רואה משהו צבוע באדום. השאלה אם היא למדה משהו חדש. אם היא יודעת עכשיו משהו שהיא לא ידעה קודם. כי היא יודעת את כל תכונותיו של הצבע האדום, היא יכולה להגדיר צבע אדום, הכל. רק לא ראתה אף פעם בעיניים מה זה צבע אדום. אז השאלה אם היא עכשיו... לומדת משהו חדש מעבר למה שהיא ידעה כשהיא הייתה בתוך החדר. די ברור שכן. היא הייתה בתוך החדר, היא ידעה לתאר אולי את הצבע האדום, היא ידעה איך הוא מתנהג במצבים שונים, אבל היא לא ידעה מה זה צבע אדום. מה זה צבע אדום? היא לא ראתה אף פעם את הצבע האדום. היא ידעה מה אורך הגל שלו, אם אתה מדבר, כן, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה לא צבע אדום. אורך גל זה תופעה פיזיקלית, צבע אדום זה תופעה הכרתית. זה משהו שקיים בתוכי, לא קיים בעולם. כן, דיברנו על זה גם, שברטרנד ראסל מדבר על זה, שלדבר עצמו אין צבע. הצבע קיים רק בהכרה שלי. בעולם עצמו יש אורכי גל, יש פיזיקה. אבל האיוך, כן, בלשון האיכות, כן, שאנחנו עושים לתכונות הפיזיקליות קיים רק בתוכנו. מישהו אחר שהיה מצויד במערכת חישה שונה משלנו, אם מישהו שרואה קולות, כן, רואים את הקולות, אז הוא בעצם היה שומע סימפוניה כשאני רואה צבע אדום. מבחינתו זה היה התופעה שקוראים לצבע אדום. ולכן בהחלט ייתכן, עקרונית לפחות, שבן אדם שאומר, הנה קיר אדום, הוא בעצם שומע מה שאני קורא סימפוניה, את הסימפוניה התשיעית של
בטהובן. זה אפשר לדעת באיזה
דבר הוא משתמש. לא, אי אפשר לדעת. שהוא משתמש בעיניים, כמוך. רק העיניים מחוברות למרכז השמיעה במוח. אז המידע שמגיע מהעיניים יוצר אצלו במוח סימפוניה, לא מראה צבוע. אתה לא, הוא משתמש בכל מה שאתה משתמש, בדיוק אותו דבר. ומה, והוא גם קורא לזה אותו דבר. אין שום דרך לדעת אם, מה שקורה בתוככם הוא אותו דבר. אבל ברור שיש משהו שקורה בתוככם. יש שם משהו. לכן, מה, ההערה שהערת קודם, שמואל, אמרתי, טוב, מה שהוא רואה באמת זה צבע צהוב. הוא קורא לזה אדום. אז אמרתי, מה פתאום, מה זה באמת? זה הצהוב שלי. אבל לא, זה לא מדויק. כי זה נכון שהמילה היא לא באמת, אבל הצבע שאותו הוא רואה זה צבע מסוים, יש אמת. מה זה הצבע שאותו הוא רואה?
כן, כן.
הצבע, אבל... רק אני קורא, במילון שלי הצבע נקרא צהוב.
כן, אבל זה לא אדום.
אני אומר, המילה היא לא באמת.
כן.
אבל הצבע שאותו הוא רואה זה צבע באמת. זאת אומרת, זה הצבע, מה שאני קורא צהוב, אז אני משתמש בשפה שלי, זה לא חשוב. אני משתמש בשפה שלי, אבל אמרתי משהו שהוא כן באמת. זה באמת צבע צהוב. רק המילה צהוב שמתארת את הצבע הוא שאותו הוא רואה, שהובא מהמילון שלי. בסדר, זה לא משנה. אבל אני מתאר פה משהו שהוא באמת רואה. בסדר? הוויכוח הוא רק סמנטי. הוא רק בא... מי שדיברנו על זה פעם, כשדיברנו על התורה, אתם זוכרים. דיברנו מה זה תורה. באתי על המדרש שמגיעים ל... משה רבינו מגיע לשמיים, והמלאכים שואלים על הילוד אישה בינינו, ואומר להם, אבא ואמא יש לכם, ומעניין מה כבוד את אביך ואת אמך, או... רצח, אתם גונבים, אתם רוצחים וכו'. אז דיברתי שם על, 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 על כמה מישורים של הפשטות. אמרתי שיש את הצבע הצהוב, יש את התיאור שלו, יש את התכונות שלו, יש את היישומים שלו. דיברתי על, על כל ה, כן, גילוי וכיסוי בלשון של ביאליק, ראינו שם קצת קטעים מזה. בכל אופן, אז
אגב, לאחרונה עשו איזה מחקר שהראו לאנשים כל מיני תמונות ועשו להם סריקה במוח והצליחו לשחזר באופן מטושטש את מה שהם רואים. כלומר, מתוך הסתכלות על הגלים, אז אולי יכול להיות שגם לגבי, אולי לגבי גם צבע אדום וצהוב, אז יהיה אפשר לשחזר את מה שה...
לא, אבל השחזור מבוסס על... השחזור מבוסס על מה שאתה...
אתה לא יודע איך...
על מה שאתה מכניס בתוך המכונה המשחזרת.
ואיזה החוויה?
אתה משחזר את מה שאתה קורא מה שאתה קורא אדום, ואתה באמת תראה אדום. אוקיי. אחרי שאתה שחזר את מה שהוא רואה, שחזרו עבורך, אתה תראה שם את הסימפוניה של בטהובן ותקרא לזה צבע אדום. לא תשמע את הסימפוניה שלו.
כן.
יכול להיות איזשהו
עיוורון
צבעי?
כן. זה לא עיוורון צבעי אפילו. זה לא עיוורון בכלל. זה פשוט, אין הגדרה אמיתית למה זה הצבע האמיתי. כל אחד רואה את הצבע שהוא רואה. אנחנו משתמשים באותה מילה, אנחנו מסונכרנים ברמת במינוח. אבל במה שאנחנו רואים, אנחנו רואים דברים שונים. לא רק שאנחנו רואים דברים שונים, יכול להיות שהשני בכלל לא רואה, הוא שומע, או שהוא בכלל חווה איזשהו חוש שאני לא מכיר. לא יודע. ולזה הוא קורא, לראות משולש הדור. כך קוראים לזה בשפה שלו. לכן, יכול להיות שאנחנו בכלל מדברים על משהו אחר לחלוטין. אבל אנחנו משתמשים באותה שפה, ואני שואל אותו שאלה, והוא עונה לי, ויש תקשורת בינינו, ואנחנו מבינים אחד את השני, והכל נהדר. אבל התמונה שבה אנחנו עוסקים, שונה לחלוטין. בכלל לא עוסקים באותו עולם בכלל. שונה לגמרי. יכול להיות, זה הכל, אנחנו כמובן אי אפשר לשלול את זה. יש דוגמה, לא דוגמה, אלא יש טיפול...
לא רק שאי אפשר לשלול, אי אפשר לבדוק את זה, אי אפשר לבדוק את זה.
כן, ולכן אי אפשר לשלול, זה לא עומד להפרחה.
אם נגדיר מה זה שמיעה, מה זה שמיעה שונה מראייה?
קולות מול מראות, מה
זאת אומרת? אז כשבן אדם רואה משהו, כשבן אדם שומע משהו, זה לא קורה אותו דבר, וזה אני יכול לבדוק, אני יכול לשאול אותך מה אתה רואה מה...
אתה תשאל אותי מה אני רואה, אני בעצם מענה לך את מה שאתה קורא לשמוע.
זה בתנאי שכל צבע, כל פעם שאני משתמש בעיניים אני שומע משהו?
ברור. זה קבוע אצלי, כמו שאצלך זה קבוע. המערכת שלי היא קבועה. רק אני כל הזמן, כשאתה רואה צבע צהוב, אני שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. תמיד. עכשיו, כשאני שומע את הסימפוניה הזאת, אני אומר, וואלה, איזה יופי, אני רואה פה צבע צהוב. כי זה מה שאני קורא לי, רואה צבע צהוב.
ומילא באדום זה סימפוניה אבל אחרת.
אחרת, או בכלל לא סימפוניה, אולי זה יהיה בכלל גירות ברגל. לא יודע, או משהו שאני בכלל לא מכיר מעולם החוויות שלי. הכל יכול להיות, אין דרך לשלול את זה. לפחות אני לא מצליח לחשוב על דרך כזאת, לא יודע. אף אחד, אני חושב, בינתיים לא הצליח לחשוב על דרך כזאת. אז אני אולי אביא, יש, פגשתי פעם, יש איזה פסיכולוג בשם דניאל אלגום. פגשתי אותו פעם באיזה מקום, איפה, במכללה.
מי?
דניאל אלגום, מבר אילן. הוא כתב איזה ספר באוניברסיטה הפתוחה, שנקרא, נקרא פסיכופיזיקה משהו, תפיסה ופסיכופיזיקה, אני חושב זה נקרא. משהו כזה.
אוניברסיטה
משודרת. אמרתי פתוחה, לא, משודרת, כן. ומאוד מעניין, הספר, ושם הוא מדבר, אני נתקלתי בבעיה הזאת בפעם ראשונה בספר של רבי שם טוב גפן, הזכרתי אותו כבר, הממדים הנבואה והאדמתנות. שם הוא מדבר, יש ויכוח עתיק שעד היום לא הוכרע, אבל קצת שונה ממה שהיה בזמנו, מדבר על תחילת המאה ה-20, זה מאבות אבותיו של יונתן גפן ואביב גפן, זה אבל סבא של סבא או משהו כזה. אז הוא כותב שם שהוא מביא שם איזה מחלוקת מה היחס בין התופעה הפיזיקלית לתופעה התודעתית. האם זה חוק חזקה או חוק לוגריתמי? זה ויכוח בין חוקרים. אבל נגיד אתה מראה לבן אדם אור מסוים. עכשיו אתה מאיר באור חזק יותר. ועוד יותר חזק, ועוד יותר חזק. אני אומר לו, תגיד לי מתי זה פי שתיים. מתי האור הוא יותר חזק פי שתיים מהאור הראשון שראית. בכלים הפיזיקליים יש דרך למדוד עוצמה של אור. שדה בריבוע. זו ההגדרה הפיזיקלית. אבל השאלה מה היחס בין זה לבין מידת הבהירות, מה שאנחנו קוראים אור בהכרה. אותה חלוקה שעשיתי קודם. אין דרך לקבוע את זה. שום דרך. מה שמעניין את החוקרים, זה בשאלה האם הגדלתי את האור פי שתיים במדדים הפיזיקליים, פי כמה גדל האור שאנחנו רואים כתופעה הכרתית. האם זה גם פי, האם כולם זה אותו דבר? כן, האם זה פי שתיים? האם אצל כולם זה פי שתיים? אולי יש איזושהי התפלגות, אצל כל אחד זה משהו אחר, אולי זה בכלל פי 17. עכשיו, הדבר הזה הוא בעייתי בכמה מישורים. זאת אומרת, קודם כל אין לי דרך לדעת האם זה פי שתיים או לא. יותר לבן אדם עצמו אין דרך לדעת אם הוא רואה עכשיו פי שתיים מואר. אתה יודע מה זה פי שתיים? לא יודע, זה מין איזה תחושה כזו. איך אתה יכול למדוד אם אור מסוים הוא פי שתיים מאור אחר? איך אתה יודע, זה לא פי שתיים וחצי, פי אחד, פי שמונה. לא יודע, איך אתה מודד דבר כזה?
בשנייה בכל אופן התחושה היא מגורית מיותר, זה קראתי. בשנייה.
הדציבלים מוגדרים כדור.
אני מסרק עם הווליום ויש לו תוך, תגיד לי שזה פי שתיים.
מבחינה היסטורית אני חושב שבגלל זה את הדציבלים מגדירים בתור לוג. אבל אני חושב שזה לא...
שיהיה לנו נוח שזה ייכנס למחברת.
לא, אני חושב שהיסטורית אני חושב שזאת הסיבה. אבל זה, אני חושב שזה, עד כמה שאני יודע, זה במחלוקת גדולה, ונדמה לי שהיום אף אחד כמעט לא מקבל את השיטה הלוגריתמית. מדברים על השאלה מה המעריך של החזקה, זה הוויכוח. זה חוק חזקה, אבל יש ויכוח מה המעריך. אבל אני אומר עוד פעם, הבעיה פה היא כפולה. א', קשה, לא קשה, אי אפשר למדוד מתי זה פי שתיים. כל מה שאתה יכול זה לשאול את הבן אדם מתי הוא רואה פי שתיים. כי המדידות אתה עושה על השדה הפיזיקלי, אז אתה יכול לקבוע מתי עוצמת השדה היא פי שתיים. אני
יודע להגיד לעצמו שזה פי שתיים.
זהו, הבעיה השנייה היא שגם אני ביחס לעצמי לא בטוח, לא רק שאני יכול למדוד כמה זה פי שתיים, אלא האם בכלל זה מוגדר, מתי זה פי שתיים? זאת לא תופעה פיזיקלית. השאלה אם אני לא יודע להגיד מתי זה פי שתיים, או שאין לזה תשובה. מה זה נקרא פי שתיים? זה לא מדדים שאתה יכול למנות אותם באיזשהם יחידות, זו תופעה הכרתית. לא יודע מה זה, האם מוגדר שם בכלל פי שתיים, ורק אני לא יודע, או שלא, זה בכלל לא מוגדר, מה זה פי שתיים? דיברנו פעם על הדוגמה החביבה עליי, כן? מה יש יותר, טוב לב אצל בני אדם או מים באוקיינוס? זה לא שאני לא יודע את התשובה, לענות את התשובה הזאת. אין תשובה לזה, זו שאלה מטופשת. אין תשובה לזה, אתה לא יכול למדוד את זה באותה סקאלה. במובן הזה יכול להיות שאור חלש ואור חזק הם בכלל לא מובחנים זה מזה, בתופעה הכרתית, אני מתכוון, לא מובחנים זה מזה באיזשהו סקאלה כמותית כלשהי, שאני יכול לקבוע שזה פי שתיים מזה. יכול להיות שזה בכלל שתי תופעות שונות, הן דומות באיזשהו מובן אחת לשנייה, אבל לא בטוח שיש איזושהי סקאלה בכלל שיכולה למדוד את ה... לא יודע, שאלה שאני לא יודע לענות עליה.
זאת אומרת, מבחינה מציאותית זה כן קיים? כלומר, אני מדליק פה שתי נורות, שהן אותו
יצור... אמרתי, פיזיקלית אני יכול למדוד מתי האור של האחת הוא פי שתיים מהשני. פשוט שם שם מכשיר, ואני מודד את עוצמת השדה. אין בעיה.
אז זה האמת בעצם.
לא, זה לא האמת, לא. זה התשובה האובייקטיבית. והתשובה הסובייקטיבית, השאלה היא מה עוצמת האור שקיים אצלי בהכרה, לא בעולם. ואין יחס ישר בין זה לזה. זה כנראה די ברור שככל שעוצמת השדה יותר חזקה, אני רואה אור יותר חזק. במובן הזה זה מונוטוני. אנחנו יודעים שזה מונוטוני. אבל אנחנו לא יודעים האם כשאני מגדיל את עוצמת השדה פי שתיים, אז האור ההכרתי גדל פי שתיים. השאלה היא בכלל מוגדר, אפשר להגדיר שם את המושג פי שתיים.
יכול להיות בכלל שאותו בן אדם, עבורה פי שניים, בסיטואציה מסוימת הוא יראה יותר חזק, ובסיטואציה הוא יגיד, זה הרבה יותר חזק מה שהיה אתמול. זה אותו דבר. גם יכול להיות.
אבל למה אפשר? יש גם הרי
אשליות
גם.
אפשר לחשוב את זה מ...
הרקע של המצב, רוח שלו, שאני לא יודע, אתה לא יכול לדעת.
אפשר לחשוב על זה גם מכיוון ערך הביניים של קושי, שיש לי מצב של חושך ומצב של אור, אז חייב להיות איזשהו נקודת ביניים שאני יכול לחוש אותה. ואז זה כן מתייחס למשהו שאני יכול לדרג עוצמות.
אני לא בטוח בזה. אתה יכול אולי, לכל היותר אתה יכול אולי לדרג עוצמות, אתה בטח לא יכול אבל לקבוע שיש יחס שהוא פי שתיים. אולי זה פי, לא יודע, אולי זה לא קבוע בכלל. זה שאתה אומר שאולי מונוטוניות, זה מה שאמרתי קודם, מונוטוניות יש פה. זה משפט ערך הביניים בעצם, שהפונקציה היא מונוטונית. אוקיי? אז בסדר, יש מונוטוניות יש פה, אבל שום דבר מעבר לזה, אתה לא יכול לדעת. זה לינארי, זה לוגריתמי, זה בכלל קופץ, זה משתנה, זה פונקציה משוגעת, מונוטונית, אוקיי, אקספוננציאלית. גם מונוטונית.
אותו דבר אני יכול להגיד לך אם אני אגיד לך, תרים מזוודה. אני אומר לך, תרים כמה מזוודות, עכשיו תדרג לי מי הייתה הכי מהכבדה על הקלה, אז אתה תדרג, אני אגיד לך עכשיו, בלי משקל, תגיד לי מי פי שתיים מהשנייה. אני חושב שכן אפשר לחוש את זה.
לא בטוח. יכול להיות שאתה פשוט שם, מה שקורה, אני אגיד לך למה זה שם, זה יותר, נראה לך יותר קל. כי עוצמות של שדה אלקטרומגנטי, אדם פשוט לא יודע למדוד. צריך מכשירים פיזיקליים, צריך ידע בשביל זה. זה לא משהו שאנחנו עושים ביומיום. משקלים אנחנו מודדים ביומיום. אז לכן אנחנו בעצם כבר מתרגמים אוטומטית, כשהמשקל הזה הוא קילו והוא שני קילו, אנחנו כבר יודעים, זה מה שנקרא פי שתיים מזה. אנחנו כבר רגילים לזה. אם היינו עושים אותו דבר כל הזמן על אור, והיית הולך עם מודד של עוצמת שדה, והיית יודע, האור הזה הוא פי שתיים מזה, אז אתה כבר גם היית עונה ברמה הכרתית שהאור הזה הוא פי שתיים מזה. לא בגלל שזה באמת כך, אלא בגלל שאתה בעצם עונה על השאלה האובייקטיבית, לא על השאלה הסובייקטיבית. אתה מבין, אתה פשוט עונה על שאלה אובייקטיבית.
עידוד.
אתה חושב שאתה עונה על השאלה הסובייקטיבית, אבל אתה עונה, אתה מעריך מהי המכשיר המדידה. בעצם זה מה שאתה עושה.
אבל זה כמו השיוך בין צבע למילה של צבע.
מה?
זה כמו השיוך בין צבע למילה של צבע, אז אתה משייך בין עוצמה פיזיקלית לכמות
של... פרשייה של צבע לבין שדה אלקטרומגנטי. המילה זה עוד פרשייה. כן. אתה בעצם עונה על השאלה הפיזיקלית, האובייקטיבית. אתה רק יודע להעריך אותה לפי התחושות שלך, כי יש לך כבר ניסיון פשוט. אתה יודע את היחס בין התחושה לבין התוצאה הפיזיקלית.
קאנט דיבר בממד הקריאטיבי?
מה?
קאנט, כשאמר לו לדבר רק של העצמו, זה דיבר רק אופן?
אני מגיע אליו עוד מעט. מגיע אליו עוד מעט. אז הטענה, אז יש שם איזשהו ויכוח אם זה חוק לוגריתמי או חוק של חזקה, כי השאלה אם אתה מגדיל פי שתיים, זה גדל פי... 2 בחזקת משהו, אז זה גדל פי לוג 2, כן, ועוד בעצם. וכן הלאה. זאת אומרת, עד כדי כך התחום הזה הוא תחום פרוץ, שלא יודעים אפילו את צורת הפונקציה, אני לא מדבר על האינדקס, על המעריך של החזקה. אבל מעבר לזה, איך בודקים? עשו ניסיונות הרי. עשו ניסיונות, מנסים לבדוק את זה, למדוד את זה במעבדה. מה עושים? פשוט שואלים הרבה אנשים, עושים ביצוע. זה מה שעושים, אתה לא יכול לדעת. זה הכל שטויות, זה לא שווה כלום. זה לא שווה כלום בגלל שאנשים עונים לך סתם דברים. אין לך שום אינדיקציה לדעת שמה שהם עונים משקף באמת משהו. משקף איזושהי תחושה כזאת. לא בהכרח שהיא תחושה שקיימת ביחס לתופעה ההכרתית שאותה הם רואים. סתם תחושה, זה נראה לי פי שתיים. אוקיי. זה אפילו לא, זאת אומרת, זה לא למדוד את התופעה ההכרתית, זה למדוד את רפלקס הדיבור, הייתי אפילו אומר כמעט. ומצא, מה הם רגילים להגיד כשהם חווים דבר כזה? זהו. זה באמת משהו ש... וזה פלונטר מטורף. זאת אומרת, כשקוראים את הספר, גם זה היה נורא יפה, כי הכרתי את התופעה קודם, הוא מנסה לתקוף את זה מכל הכיוונים ולנסות איכשהו להתקדם בכל זאת לאפשרות למדוד דברים. רוצים לייצר תחום מדעי, פסיכופיזיקה. אז אתה צריך להגדיר איך מודדים דברים, מה הסקלות, מה היחידות, מה קנה המידה וכולי. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה פשוט שואל אנשים ואתה עושה מיצוע על השטויות שהם עונים לך. זה כל מה שאתה עושה. זה בעצם תחום, לכן זה תחום בפסיכולוגיה, לא בפיזיקה, זה שאלה מה אנשים עונים כששואלים אותם שאלות כאלה. זה שאלה בפסיכולוגיה, זה משהו קשר למציאות. לא שום קשר, אבל קשר מאוד לא חד ערכי למציאות. כמו שאמרתי, מונוטוניות כנראה כן נשמרת. אם האור יותר גדול, אף אחד לא יגיד שהוא יותר חלש. זה נכון, אבל זהו, זאת לא הרבה מעבר לזה.
ומאיפה זה נובע?
מה?
ומאיפה זה נובע?
מה?
ההגדרה שגדול יותר מקטן, שאני יכול למדוד...
שזה כן נשמע.
כן, אבל זה מימד הכרתי אובייקטיבי, זה לא.
נכון, אני אומר. יש פה מימד אובייקטיבי מינימלי, אני חושב שכן קיים. ככל שתעשה עוצמת שדה יותר גדולה, בעצם נדווח על אור יותר חזק. זה כן, אני חושב שזה נשמע אצל כל בני אדם, נדמה לי. למרות שברמה העקרונית אפשר לייצר בן אדם שגם זה לא נשמע אצל. זאת אומרת, הרי אם יש לך שליטה במוח, אתה מארגן את זה ככה שהחיישנים עובדים הפוך. נכנס יותר אור, הוא יראה לך יותר חושך, מה הבעיה? זה לא... יותר מזה, הרי לאור הבעיה הקודמת שדיברתי על הארמון של הפילוסופים, יכול להיות שהוא באמת גם רואה יותר חושך. רק לזה הוא קורא יותר אור, כי הוא רגיל לזה שתמיד לדבר הזה קוראים יותר אור, יותר אור, זה הכל. אז הוא קורא לזה יותר אור, בעצם זה יותר חשוך בשפה מה שאני קורא חושך, כן? לכן, בקיצור, אנחנו בעצם... כשמסתכלים על זה באופן הזה, אנחנו לגמרי חיים במטריקס. אנחנו חיים בתוך מטריקס. זאת אומרת, אין ההשערה שזה לא מטריקס, אלא באמת יש איזשהו מציאות כלשהי שכולנו רואים אותה באותה צורה ומדברים עליה ומבינים אחד את השני ומחליפים חוויות לגביה ודעות לגביה, השערה שאין לה שום בסיס. חוץ מזה שככה נדמה לכולנו. ככה נראה לנו, ככה אנשים בדרך כלל מניחים. אוקיי, זה מה שזה שווה, לא יותר ולא פחות.
אינטואיציה.
כן, משהו סוג של אינטואיציה, ועכשיו תחליט מה מידת האמון שלך בדבר הזה. אז יש פה משהו שהוא... אז לכן אני מביא את כל זה כדי להדגים שהמושג סובייקטיבי הוא חלק מהעולם שלנו, עד כמה שזה נשמע אוקסימורון. הוא חלק מהעולם, זאת אומרת, הסובייקטיבי שהוא לכאורה לא העולם, זה רק מה ש... לא, זה חלק מובנה בתוך העולם שלנו. זאת אומרת, יש... בעצם העולם עצמו ברמה המהותית הוא כולו סובייקטיבי. הוא כולו סובייקטיבי. כל מה שאתה אומר על העולם...
מה? זה ברמה חברתית, ברמה הבין אישית.
לא, הפוך. ברמה הבין אישית אתה מנסה לתרגם את זה לאיזשהו תרגום אובייקטיבי, אבל בעצם העולם שאותו אתה חווה ורואה ותופס, כולו סובייקטיבי, הוא כולו בתוכך. אין לך שום דרך להעביר לי את מה שאתה חווה. בשום צורה, שום סוג של חוויה, כלום. אתה מספר לי במילים, אני מתרגם את זה כמובן למשמעות של המילים מבחינתי, ואז אנחנו מסתנכרנים, אנחנו מדברים והכל בסדר, יכולים לדבר כל החיים, להבין אחד את השני, לתקשר, להתווכח, להביא ראיות, להשתכנע, הכל, ואנחנו בכלל מדברים על דברים שונים לחלוטין. שונים לחלוטין, אבל הכל מסונכרן. הכל בסדר, כאילו יש... לא תרגיש אף פעם שיש פה איזשהו משהו של חוסר הבנה, שאנחנו לא מדברים על אותו דבר. לא, הכל מסונכרן לגמרי. וזה הרי דבר מתסכל בצורה מטורפת, כשמבינים פתאום את העניין הזה. וזה לא ספקנות פילוסופית תלושה, זו עובדה פיזיקלית. זאת עובדה שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, יכולים לשער עם אינטואיציות, אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר מעבר לזה. זה לא איזה ספקנות הזויה שמישהו מעלה איזו היפותזה רחוקה. אין לנו שום אינדיקציה שזה לא ככה. זה לא... זה...
גם באופן האמפיר, זאת אומרת, סתם דוגמה. רק עוד אחד של שתיים, אני יכול להגדיר ששתיים בלי זה... זה לא שתיים
ש... כל אתה יכול, כן.
כאילו, זאת אומרת, גם באופן המתמטי, נגיד, לדוגמה של השדה מגנטי, אני יכול לשאיר אותו גם בעצמו.
אני חושב שיש מגבלה, כן, הכל. אתה לא יכול לדעת שום דבר ממה שאני אומר, מה הדבר הזה מייצג אצלי, ההבדל בין מסמן ומסומן, מה שהפוסט-מודרנים כל כך אוהבים.
ולמה, כן? למה זה מתסכל? זה ברור שזה אותו דבר אצל כולם.
מה?
זה כאילו, זה ברור שזה אותו דבר. כלומר,
זה ברור.
לא, אתה אומר, אין לנו דרך להוכיח, אבל זה כל הקש הכי בסיסי שאנחנו עושים בחיים.
אני מניח ככה, אבל זה נורא מתסכל, שאת ההנחה כל כך בסיסית הזאת, אין לי שום אינדיקציה שיכולה לעזור לי לדעת אם היא נכונה או לא.
בסדר, אבל אתה יכול, זה כמו כל שאלה ספקנות.
לא, אני רגיל למקומות שבהם יש איזשהם נקודות כאלה או אחרות, ושם אני מניח הנחה, ואפשר להרער עליה אירועים ספקניים, אבל אני מניח שזה ככה. רק שכל העולם שלי הוא כזה, זה מטריד, לא? שכל העולם שלי הוא כזה, לא עקרון הסיבתיות. זה משהו, בסדר, משהו משמעותי, אבל בסדר, נקודה מסוימת שאני יודע, יש לי איזושהי אינטואיציה, אין לי דרך להוכיח את זה או למדוד את זה, אבל... יש לי אינטואיציה כזאת. אם זה בנקודה כזאת, בנקודה אחרת, אני יכול למקם אותה מיטב, בתוך איזשהו עולם יציב יחסית, כל העולם שלי הוא כזה, אז זה בעייתי. זאת אומרת, זה, לא יודע, בעייתי פסיכולוגית, זה הכל. אני גם מניח שאנחנו רואים פחות או יותר אותו דבר. מניח, למרות שאני לא יודע אם על כל דבר זה ככה, אבל בגדול אני נוטה לחשוב שבאמת יש סינכרון. אבל זה די מתסכל לחשוב שאתה, כל החיים שלך זה איזה מטריקס כזה, שאתה מניח את זה ככה. איך אתה יודע? באמת הכל יכול להיות מטריקס.
מה הייתה נקודת ההתחלה? נהיה מתחיל.
מה זאת אומרת נהיה מתחיל?
זאת נקודת התחלה שהחליט אדם אחד שהצורה הזאת נראית לו בצורה
מסוימת. אני אסביר את זה בדיוק
כמו שמסבירים. כשאתם צריכים להיות סטיות, נניח היו נבראים.
לא, אני אסביר את זה בדיוק כמו שמסבירים את זה אובייקטיביסטים. זה לא חשוב. גם מה זה אובייקטיביסטים? זה שטויות. אין דבר, מי שאומר אחרת לא מבין, שום דבר. זה לא מחלוקת. מי שאומר אחרת פשוט לא מבין. בדיוק היום שלח לי איזה מישהו. אקדמאי פתולוגי, שלח לי איזה מייל, הוא כתב ספר, לא משנה, בעצם לא משנה, הוא שלח לי איזשהו מייל שבו הוא טוען שאני חזרתי בי ממשהו שאמרתי בספרים אחרים, והוא מאוד מתרגש ושמח מהרעיון שהיה אתמול, שחזרתי בי, לא חזרתי בי משום דבר, מה אתה רוצה, אני לא... אז הוא מסביר שאני בעצם, יש לי מאפיין כזה, והוא בעקבות שדל, יש לו איזה מיונים אקדמיים כאלה, היחס בין התבונה לבין ההתגלות, וכל מיני, יודע, כל מה שאתה אומר לא מוגדר לחלוטין. אתה תסביר לי מה זה תמונה, מה זה התגלות ומה זה סתירה. ראיתי לו שיש 10 אפשרויות להסביר את זה, את זה ואת זה. אחרי זה תתחיל למיין. ואני תסביר לי על מה אתה מדבר. זאת אומרת, אז ה... למה נזכרתי בזה? רגע, איבדתי.
כאילו השאלה של... הייתה, ממה זה התחיל, כאילו... בעצם אין נקודת
התחלה הרב טוען. כן, אתה בעצם, זה כמו שמתחיל, כמו ששפ... אני לא זוכר כבר הגעתי לזה.
כמו ששפה נולדת.
אבל איך שפה מתחילה? מישהו ממציא מילה, הוא אומר, זה מה שנקרא משולש. עכשיו הוא מדבר עם השני. לאט לאט, הקהילה בכל זאת רוצה איזשהו אמצעי לתקשר ביניהם, והם יוצרים שפה או מערכת מושגים, מערכת כללי לשון, כדי שאפשר יהיה לתקשר.
אני לא חייב לתרגם
את זה לשפה
שלהם.
מה?
אני
רוצה
להסביר למישהו מה זה
משולש,
אני
אצטרך...
אתה אומר
לילד, זה לא כלום, זה בדיוק הנקודה, אתה לא עושה תגיד לו כלום. אתה אומר לו, זה מה שנקרא ספר. עכשיו, הוא פה רואה בכלל פטפון, אבל הוא רגיל שדבר הזה נקרא ספר, ולכן אתם תמיד תדברו על ספר ותבינו אחת השני הכל בזה, אתה לא צריך לתרגם לו כלום, הפוך. אתה מסביר לו בדיוק את מה שאתה רוצה להסביר. אתה בכלל לא צריך לדעת שהוא רואה דברים אחרים. אתם מסונכרנים רק בגלל השפה. השפה מסונכרנת אתכם, שום דבר חוץ מזה. מה שהיא מבטא את השפה, הוא שונה לחלוטין. אין שום, לא חייב להיות שום קשר. אני לא חושב שזה נכון, אני רק אומר, ברמה העקרונית. אין, לא צריך לסנכרן כלום, זה כל הנקודה. לכן, כל מי שיסביר... עכשיו אני זוכר למה אני נזכרתי בדבר הזה. אמרתי שמי שאומר אחר פשוט לא מבין, זה לא ויכוח. אז הוא מתחיל לדון איתי השאלה, הוא אוחז בתפיסת האמת הכפולה. מה זה האמת הכפולה? מה שיכול להיות. דיברתי שם על הלכה ומוסר. הוא שמח לראות שאני גם כן אימסתי את תפיסת האמת הכפולה. איזה אמת כפולה, מה אתה מדבר? אין שום סתירה בין הלכה לבין מוסר. פשוט מדברים על דברים שונים. זה לא סתירה. סתירה זה כשמדברים על אותו דבר ואומרים ההפך. אני אומר, זה כמו דוגמת השוקולד שהבאתי שם, שכן, שאני לא אוכל את זה כי זה משמין, אבל אני רוצה לאכול את זה כי זה טעים. יש פה סתירה, מה סתירה? איזה אמת כפולה. מבחינת הטעם זה טעים, מבחינת השומן זה משמין, זה הכל. יש לי קונפליקט, מה לעשות? כן לאכול או לא לאכול, אוקיי. הקונפליקט הוא לא סתירה. עכשיו, האנשים לא מגדירים את המושגים, כותבים ספרים שלמים. האם התבונה היא סותרת את ההתגלות או לא סותרת? זה גישתו של פלוני שהתבונה סותרת את ההתגלות. אתה לא הגדרת מה זה תבונה, מה זה התגלות ומה זה סתירה. ועל כל אחד מהדברים אמרתי, הראיתי לו 5 אפשרויות שאני יכול להסביר. ולפי כל אחד, כמעט כל האפשרויות, בכלל כל מה שהוא אומר חסר משמעות. בסוף הוא נמאס לו ממני, הוא אומר, טוב, הבנתי. כתב ספרים על זה.
גם אם נגיד טוב, לא הבנתי.
לא, הוא הבין, אני חושב שהוא כן הבין, אבל... עכשיו, האקדמיים זה מאוד נפוצת להם. הם כותבים ספרים מוגדרים, ממיימים דעות וגישות והכל, הם לא מגדירים אבל את המושגים, מה זה הדעות, מה זה... במחשבת ישראל זה מאוד נפוץ. כמעט כל מה שנכתב שם זה פשוט אוסף של גיבובי מילים חסרי משמעות.
ככה נהיים פרופסורים.
כן, ככה נהיים פרופסורים. ממש ככה, הרבה מהם לפחות. באמת, הרבה מהם נראים על זה הם נהיים פרופסורים. השאלה אם ההתגלות סותרת את התבונה או לא. אף אחד לא מגדיר שום דבר מה זה התגלות, מה זה תבונה ומה זה סתירה. אחרי שאתה מגדיר את הדברים האלה, אתה רואה שאין גישות שונות, יש רק גישה אחת. מי שאומר אחרת פשוט לא מבין. או שהתבלבל מושגית, או שמשתמש אחרת במושגים. זה הכל. עכשיו, לא, אבל אתה מבין שמזה לא תהיה פרופסור, אם כולם אומרים אותו דבר על מה תכתוב מאמר. אתה חייב להגיד שיש שתי גישות, והוא אומר ככה, והוא אומר ככה, ויש נפקא מינה, והוא למד אצלו, והוא מושפע ממנו, וזה בדרך כלל הכל פשוט אוסף של שטויות מוחלטות. זאת אומרת, כלום, פשוט זה לא יאומן כמה שטויות נכתבות שם. דברים שלא מחזיקים כלום, לא אומרים כלום. זהו, אז כך נזכרתי בזה. בקיצור, גם פה, האובייקטיביסטים, מה שאמרתי קודם, האובייקטיביסטים הכוונה מבולבלים. אין, מה זה אובייקטיביסטים? אין אובייקטיביסטים. מי שחושב שאנחנו, אתה יכול להגיד, אנשים אינטואיציות שונות, יש כאלה שהם ספקנים באינטואיציה שלהם, והם אומרים, באמת אנחנו רואים צבעים שונים, וזה לא נכון שזה אותו צבע, ואחרים חושבים באינטואיטיבי שזה כן אותו צבע. פה יכולה להיות ויכוח, יכולה להיות מחלוקת, למה? כי אין שום דרך לקבוע מי צודק ומי לא צודק. מה שאתה מניח, זה מה שאתה מניח. אוקיי? אבל אין פה איזה מקום לאיזו תפיסה אובייקטיביסטית. יש כאלה שחושבים שיש פער בין ההכרה שלנו לבין העולם, ויש כאלה שחושבים, מה פתאום, מה שאנחנו רואים זה העולם. מי שאומר את הטענה השנייה הוא פשוט מבולבל. כי מה שאנחנו רואים זה לא העולם. זה תרגום של העולם. השאלה אם התרגום אותו תרגום או לא, זה אפשר לדון. אבל יש, על זה אתם יכולים לקרוא ספרות פילוסופית ענפה על הוויכוח הזה, האם מה שאנחנו רואים זה העולם, או מה שאנחנו רואים זה רק ייצוג של העולם, זה פשוט אוסף של שטויות, אנשים מבולבלים. ברור שמה שאנחנו רואים זה רק ייצוג. בעולם עצמו אין צבעים. בעולם עצמו אין קולות. זאת עובדה פיזיקלית. זה לא עמדה פילוסופית. השאלה מה יש בעולם שגורם לזה, זה אפשר להתחיל לדון. ואם זה אותו דבר אצל כולנו וכל מה שדיברנו קודם. טוב, זה בכל אופן אז המובן הזה של סובייקטיביות הוא בעצם הדבר הכי אובייקטיבי שיש. זאת אומרת, המציאות הכי בסיסית שיש זה בעצם הדבר הסובייקטיבי. כל מה שמעבר לזה זה עטיפות, המילים, הדרכים שאנחנו מתארים את הדבר, התרגומים שזה עובר אלינו בעצם, אבל העולם כפי שאנחנו תופסים אותו הוא בעצם משהו סובייקטיבי. ולכן זה משמעות כמעט הפוכה מהמשמעות של המושג סובייקטיבי, המשמעות הראשונה שאמרתי של המושג סובייקטיבי. שבו זה אומר, כן, אין פה אמת ושקר, אין פה באמת, זה מין איזו תחושה כזאת. אני אוהב, אתה לא אוהב, אוקיי, זה לא אומר שום דבר על העולם. יש... כשדיברנו פעם על הסיפור של בורחס, תלם אוכבר טרטיוס, מהבדיונות של בורחס, אולי גם כן באותו סדרה על התורה. והוא מביא שם, באמת סופר גאוני, הוא הביא שם תיאור מאוד יפה של התפיסה בצורה ספרותית, סיפור, אבל תיאור מאוד יפה של של התפיסה האידיאליסטית, הסוליפסיסטית. התפיסה שאומרת שאין עולם, יש רק תפיסות שלנו את העולם, אבל אין שם בחוץ שום דבר. אני חושב שבאופן צנוע יותר צריך להגיד, אין לנו אינדיקציה שיש בחוץ משהו. אתה לא יכול לדעת שאין. אתה יודע שאין. הוא אומר, אין לי שום אינדיקציה להניח שיש. כל מה שאני יודע זה שאני חווה דברים, שאני תופס דברים. ואז הוא אמר שבעולם שבו שולטת המחשבה סוליפסיסטית, כן, המחשבה הזאת שאין באמת מציאות, אז למעשה אתה יכול, דיברנו על זה, שאתה יכול לחבר אוסף של דברים שאין שום קשר ביניהם ולייצר מהם מושג. כן? צריכת הציפור במרחק עם צבעו של הענן בצפון ולשבת על רצפה עם כתמים שחורים, זה מה שנקרא פלוטוקרטיה. למה? כי כשאני למשל מגדיר אוסף מאפיינים, נגיד אני אומר, מה זה סטנדר? סטנדר זה משהו שיש לו שתי רגליים עם התכת, יש לו לוח מעץ שמונח עליו, מוטה, יש לו איזה כזה, מין איזה מעצור כזה, לא יודע, הוא מלבני וכו'. זה אוסף של מאפיינים שמצטרפים ביחד ויוצרים את האובייקט הזה שנקרא סטנדר. אבל בעולם שבו אין אובייקטים, יש רק את המאפיינים. אז למה אתה מחבר דווקא את אוסף המאפיינים הזה?
אוסף כל הרכבה של מאפיינים.
כן. למה אתה מחבר דווקא את אוסף המאפיינים הזה? מה משותף להם? למה דווקא אוסף הזה מייצר מבחינתך אובייקט? הרי מבחינת מי שאומר שיש אובייקט שנושא את המאפיינים, אז אני מבין, כל אלה הם מאפיינים של האובייקט הזה. אז לכן אני מחבר את כולם ביחד ואני אומר, אוקיי, זה מה שנקרא סטנדר. אבל אם אתה אומר, אין סטנדרים בעולם, כל מה שיש זה אוסף של מאפיינים. אז למה דווקא אוסף המאפיינים הזה, התלכיד הזה, כן, מייצר מושג? כולל לחבר אוסף של כל מיני מאפיינים שונים ומשונים, איזושהי קבוצת מאפיינים, אם יש 100,000 מאפיינים בעולם, 2 בחזקת 100,000, זה מספר תת הקבוצות שישנן. ולכן זה מספר האובייקטים שיש. כל אוסף של, כל תת קבוצה של קבוצת המאפיינים, זה אובייקט. אוקיי? וזה תיאור יפהפה של המושג הזה, שידע, אם אתה חושב שהמאפיינים שלך לא מבטאים משהו שקיים בעולם עצמו, אלא הם מאפיינים צפים. מה שיש זה רק מאפיינים, הם לא מאפיינים של משהו. אז אין שום היגיון בלהעדיף חיבור של דווקא מאפיינים כאלה ולא אחרים, למעט אולי אנוכיות השימוש. זאת אומרת, נגיד, אם יש אוסף של 3 מאפיינים שהרבה פעמים אתה צריך לדבר על 3 ביחד, אתה אומר, אוקיי, 3 ביחד נקרא להם מוישה. ומעכשיו אני אדבר על מוישה, כי במקום להזכיר כל פעם 3 מאפיינים, אני אקרא, זה אנוכיות השימוש. אבל לא שבאמת זה מייצג מה שאנחנו קוראים אובייקט בהסתכלות הרגילה שלנו. גם כן, זה בעצם אותו ביטוי לאפשרות הזאת שבעצם אין בחוץ שום דבר. ואם אין בחוץ שום דבר, אז בעצם השפה שלנו היא כולה איזושהי פיקציה של נוחיות שימוש ושום דבר מעבר לזה. וזה עצמו מראה שהאינטואיציה הבסיסית שלנו היא לא כזאת. כי עובדה, אנחנו מתייחסים לאובייקטים בכבוד, מבחינתנו יש דבר כזה סטנדר, זה לא איזה קונסטרוקציה שרירותית. אז זה אומר שאנחנו מניחים שיש אובייקט בעולם שנושא את המאפיינים האלה, את אוסף המאפיינים האלה, ולכן האוסף הזה מייצג אובייקט. זה לא סתם הרכבה מקרית, בחרתי לי איזה כמה מאפיינים, אוקיי, לזה נקרא סטנדר. אלא יש אובייקט שאלה המאפיינים שלו.
גם אובייקט, טוב, גם אובייקט, גם המילה אובייקט שהרב עכשיו מסביר איתה, היא גם
נקולה. זה יש עירור של צייטלין על כאן. צייטלין, במשל על גבול שני עולמות, בספר שלו על גבול שני עולמות, אז הוא מביא, זה לא שלו, זה הוא מביא איזה פילוסוף רוסי, שכחתי את שמו, שערער, הוא אומר שההבחנה של קאנט בין פנומנה לנומנה, היא בעצמה כולה בפנומנה. איך אתה יודע שיש את הדבר של עצמו, את הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו? טוב, עוד לא אמרתי את זה, מה שאני עומד להגיע אליו. אבל ההבחנה הזאת עצמה, בין העולם עצמו לבין התפיסה שלי את העולם, היא כולה קיימת בתפיסה שלי. כי הרי אין לי שום נגישות לעולם כשלעצמו. אז בעצם גם ההבחנה הזאת היא חלק מאיך אני תופס את העולם ולא נוגעת לעולם באמת. אז השאלה מאיך אתה יכול לדבר על זה שיש משהו בעולם באמת?
או ביקורת של הרב על אותו הקדימה.
כן, כן. אז באמת פה אני מגיע לכאן, שכאן באמת, אני חושב שהיה זה ששם את האצבע פעם ראשונה בצורה הכי חדה על העניין הזה, שהיום אני חושב שאמור להיות, שאנחנו כבר מכירים קצת איך עובד מוח ואיך עובדת ההכרה שלנו, היום צריך להיות כמעט עובדה מדעית, לא תפיסה פילוסופית. זה ברור, זה לא, אי אפשר להגיד אחרת בכלל. אז הוא אומר שיש הבדל בין איך שאני תופס את העולם לבין, או זה שני מישורים שונים, המישור הפנומנלי, מישור התופעות, איך אני, איך העולם מופיע לעיניי, לבין העולם עצמו. הדבר שמופיע, לא ההופעה, הדבר המופיע. זה העולם עצמו. אז כאן בעצם עשה את ההבחנה בין שני המישורים האלה, לא ניכנס כרגע למה הוא עשה את זה ומה הוא רצה להרוויח עם זה, אבל הוא בעצם עשה את ההבחנה הזאת. זה הרבה פעמים מאשימים את, לא מאשימים, אלא מפרשים את קאנט, שבעצם קאנט היה, קאנט דיבר על איזה מגבלה של התפיסה האנושית. אין לנו דרך לקפוס את העולם באמת, אנחנו כלואים בתוך כלי התפיסה שלנו, או כלי ההכרה שלנו. היה איזה ויכוח עם יואל בן נון פעם בהקדמות י', הוא כתב מאמר בהקדמות י', ואני הגבתי בהקדמות י' א'. אז שם הוא הציג את קאנט בצורה כזאת, ואמרתי לו שאני פשוט טועה. הבעיה, הנקודה היא שאני לא חושב שזה נכון. זאת אומרת, קאנט לא מדבר על מגבלה שלנו בתפיסת העולם. קאנט כשהוא אומר שהצבע הצהוב זה תופעה הכרתית, ומה שיש בעולם עצמו זה גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים, מה שגורם לצבע צהוב, הדבר הזה לא מצביע על שום מגבלה, אלא כשאני תופס את העולם עצמו, אני לא תופס שום דבר אחר. אני תופס את העולם עצמו, מה שיש בעולם עצמו זה איזשהו גל אלקטרומגנטי, מושג כזה שקוראים לו גל אלקטרומגנטי. כשאני תופס אותו, אז אני צריך להכניס אותו לאיזושהי מערכת מושגים, שהיא מערכת המושגים שבה אני משתמש. למשל צבע. צבע שייך למערכת המושגים שבה אני משתמש. אז להגיד שיש לי מגבלה, שאני לא מצליח לתפוס את העולם, זה בעצם להגיד, יכול להיות שבעולם הצבע הוא בכלל אדום. ואתה רואה את זה בתור צבע צהוב, כי אתה כלוא, אתה מסתכל על זה עם צלופן צהוב. אתה מסתכל על זה עם צלופן צהוב, אז בעצם אתה מפספס משהו בעולם עצמו. אתה מוגבל על ידי כלי התפיסה שלך. אבל זה לא מה שקאנט אומר, אני חושב. מה שקאנט אומר זה שבעולם עצמו אין צבע בכלל. לא שיכול להיות שהצבע הוא לא צהוב אלא אדום. המושג צבע כולו הוא מושג הכרתי. הוא לא מושג בעולם. בעולם יש גם אלקטרומגנטי, רק בהכרה שלנו יש צבעים, לכן זה לא מגבלה. הדרך לתפוס גל אלקטרומגנטי זה לראות צבע. אלה הכלים שבהם אני תופס. כשאני אומר אני תופס את הסטנדר הזה עם היד, כן? ככה אני תופס אותו עם היד. תופס עכשיו פיזית, לא תופס אינטלקטואלית, כן? אז אני תופס אותו עם היד, זה מגבלה? אי אפשר לתפוס סטנדר בלי יד. לתפוס פירושו להחזיק ביד, זה נקרא לתפוס, נכון? כשאני אומר לתפוס גל אלקטרומגנטי, פירושו לראות אותו. מה זה אומר לראות אותו? זה אומר לקחת אותו ולתרגם אותו לתמונה ויזואלית בתוך ההכרה. זה לא מגבלה שאומרת יכול להיות בכלל שהוא נראה אחרת לגמרי. ואתה רואה אותו כך. לא, הוא לא נראה אחרת לגמרי. בעולם עצמו הוא לא נראה. להיראות פירושו לייצר תמונה דרך העיניים. זה נקרא להיראות. לכן אין אופן שבו הוא באמת נראה והאופן שבו אני רואה אותו. האופן שבו הוא באמת נראה, זה האופן שבו אני רואה אותו. אין דבר, באמת נראה, נראה זה נראה על ידי מישהו. אין מלך בלא עם, מה שחזל אומרים. מלך צריך נתינים, אם אין לו נתינים הוא לא מלך. כמו שבאדון עולם אומרים, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. זאת אומרת, הוא היה מלך לפני שיציר נברא. זה סותר קצת את אין מלך בלא עם. אבל תראה, זה מלך וזה מלך מלכי המלכים, לא עושים שם איזשהו חילוק כזה. אבל אני אומר פה, לראות פירושו, לתפוס משהו דרך העיניים ולייצר תמונת וידאו אצלי בראש. תמונה ויזואלית אצלי בראש. זה נקרא לראות. זה לא שיש איזושהי מגבלה, יש מראה אמיתי וזה המראה שאותו אני תופס, והשאלה אם זה אותו דבר. אבל, לא, אין מראה אמיתי, המראה שאני תופס זה המראה של הדבר. אתה שואל אותי מה זה הדבר עצמו? הדבר עצמו זה גל אלקטרומגנטי. מה אתה יכול להגיד? כל מה שתגיד על גל אלקטרומגנטי זה תמיד יהיה בשפה שלך. כל מה שתגיד, תמיד יהיה בשפה שלך. הדבר היחידי שאני יכול לומר מעבר לזה זה שיש שם משהו שקוראים לו גל אלקטרומגנטי. זהו. כל מה שאני אגיד על המשהו הזה תמיד יהיה מהשפה שלי. ולכן זה לא מגבלה, זה מה שנקרא תפיסה. תפיסה פירושה לקחת את הדבר ההוא, האמורפי, הלא מוגדר הזה, שקוראים לו גל אלקטרומגנטי, ולהכניס אותו לכלי התפיסה שלי. זה נקרא לתפוס אותו. זאת הגדרה של המושג תפיסה, זה לא מגבלה. זה מה שנקרא לתפוס. אוקיי? לכן אין פה, זה לא דבר שקשור למגבלות. עכשיו אני רוצה לצעוד צעד אחד הלאה. אמרתי קודם שהמושג הסובייקטיבי, המושג הראשון, המשמעות הראשונה של המונח סובייקטיבי זה משהו שהוא עניין של טעם. אני אוהב את זה, אתה לא אוהב את זה. אין פה איזושהי טענה על העולם, אין פה אמת או שקר, יש פה משהו שהוא, אני מדבר פה, מה אני מרגיש, זה לא באמת טוען משהו על העולם. אבל גם בהקשר הזה לא כל כך בטוח שיש באמת דבר כזה. אולי יש, אני לא יודע, אבל הרבה מאוד מהדברים שאנחנו חושבים שהם כאלה, הם בעצם שייכים לסוג השני, לא לסוג הראשון. וכאן עכשיו התיאור הכי יפה של התופעה הזאת, יש, מה שאני מכיר לפחות, יש בספר של לואיס, לפני שפעם הבאתי אותו גם, אני כבר לא זוכר, לואיס זה ההוא מנרניה, סי.אס. לואיס, סיפורי ילדים. אבל הוא היה גם נוצרי ידוק ופילוסוף מאוד מעניין, מאוד יודע לכתוב גם פילוסופיה, לא רק ספרות, והוא כותב ספר שנקרא ביטול האדם, בהוצאת שלם. הוא היה כמובן הוגה שמרני, אחרת לא מוציאים אותו שם לאור. והוא מתחיל, אני אקרא לכם קטעים נבחרים, כי באמת הוא כותב את זה נורא יפה. המסוכן אם אנחנו נותנים את דעתנו די הצורך על חשיבותם של ספרי לימוד בסיסיים של ילדים קטנים, עד כמה זה באמת. היום מסרתי דרישת שלום למורה שלי מכיתה א', אמא שלי אוהב סורק, העיתונאי. איתו באיזה קשר, אמרתי לו תמסור דרישת שלום אמא שלי, הייתה מורה שלי מכיתה א'. אז גם יש השפעות מאוד חזקות של מורים בגיל ינקות, או של ספרים בגיל ינקות. אז הוא אומר, לכן בחרתי כנקודת מוצא להרצאות האלה, זה סדרת הרצאות הספר הזה, ספרון להוראת ספרות המיועד לבנים ובנות בכיתות י' ו-י"ב. איני סבור שלמחברי הספר האמור, שני מחברים, הייתה כוונה להזיק. ועליי להודות להם, או למוציא לאור שלהם, או ששלחו לי עותק ממנו חינם אין כסף. אתה שולח ספרים, אני גם מכיר את הדברים האלה. עם זה, אין לי אפילו מילה אחת טובה לומר בשבחם. והרי לכם מצב מביך למדי. אין לי רצון להוקיע שני מורים פעילים וצנועים שעשו כמיטב השגתם, אך איני יכול להחריש בעניין המגמה האמיתית של חיבורם כפי שאני מבין אותה. אשתמש אפוא בשמות בדויים. אני לא רוצה להסגיר אותם, לא נעים, בכל זאת, אבל אני יורד עליהם. גאיוס וטיטיוס, כן? וצפרה מחנה הספר הירוק, ואני מבטיח לכם שיש ספר כזה אצלי על המדפים. אני לא אגיד לכם מה הספר ומי המחברים שלו. ויש, ואז הוא אומר ככה, הפרק השני בספרה הם מביאים את הסיפור הידוע של קולריג' ליד מפל המים. בוודאי תזכרו, מי שזוכר, שבמקום נכחו שני תיירים, שאחד מהם קרא למפל נשגב, והאחרת קינתה אותו יפה. זאת אומרת, הם ראו איזה מפל, שני אנשים, הגבר אומר, המפל הזה הוא ממש מראה נסגר. והיא אומרת שזה מראה יפה. ושכל ריש בינו לבינו קיבל את הדעה הראשונה ודחה את השנייה בשעת נפש. הוא אומר, הראשון צודק, זה היה נסגר, זה לא היה יפה. Okay? וזו פרשנותם של גאיוס וטיטיוס, המחברים האנונימיים של הספר שאצלו. כשאמר האיש, זה נסגר, כשאומר את המשפט, זה נסגר, נראה שהוא אומר משהו על המפל. לאמיתו של דבר, לא על המפל דיבר, אלא על רגשותיו שלו עצמו. אתה הכל אומר, מה הוא מרגיש כשהוא רואה את המפל? הוא מרגיש איזושהי תחושת סגל. אז הוא אומר, המפל הזה הוא נסגר. זה לא אמירה על המפל. זה אמירה על מה שאני מרגיש כשאני רואה את המפל. נכון? בעצם אמר האיש, יש לי רגשות הקשורים בתודעתי במילה נסגר. או בקיצור, יש לי רגשות נסגבים. הנה כי כן מספר רב של שאלות עמוקות באות כאן על פתרונן בתמציתיות רבה. כן, לגלג עליהם כמובן, על המחברים. אולם המחברים עדיין לא סיימו לומר את דברם. הם מוסיפים עכשיו את המשפט הבא. הבלבול הזה נוכח כל הזמן בשפה כפי שאנו משתמשים בה. נדמה לנו שאנחנו אומרים משהו חשוב ביותר על משהו אחר, ולאמיתו של דבר אנחנו אומרים רק משהו על הרגשות שלנו. זה ממש מה שתיארתי קודם, נכון? אז בעצם הוא אומר, האיש והאישה בכלל אין להם ויכוח. הוא אמר שזה נשגב והיא אומרת שזה יפה. הוא מדווח מה הרגשות שהתעוררו אצלו, והיא מדווחת מה הרגשות שהתעוררו אצלה. זה לא באמת ויכוח. אצלך התעוררו, אני לא מתווכח איתך שאצלך התעוררו הרגשות ההן. ואני לא מתווכח איתך שאצלך התעוררו הרגשות ההן. בסדר, זה לא ויכוח. אבל אם החבר'ה האלה מתקדשים, האם זה נשגב או יפה? אז הם פשוט מבולבלים, ככה אומרים המחברים האלה. כל ריש מציג את זה כוויכוח אמיתי. אבל כמובן הם אומרים, כל זה שטויות, זה רק ניסוח ספרותי. האמת היא שזה בכלל אין פה ויכוח. כל אחד מתאר את הרגשות שמתעוררים אצלו. ואז הוא אומר, כמובן שזה לא נכון. קודם שנבחן את הסוגיות העולות מן הפסקה הקטנה והחשובה הזאת, המיועדת להזכירכם לכיתות י' ו-י' ב', כי תבינו שכשמלמדים את זה בספר לכיתות י' א' י' ב', זה ספר לימוד. זאת אומרת, הילד מבין שעכשיו לימדו אותו את עובדות החיים. דע לך שכשאתה אומר נשגב או יפה, אתה בעצם מדבר על עצמך, לא על העולם. זה למדנו בכיתה, מבחנים על זה, אחרי אתה צריך לדעת את זה למבחן, לדבר הזה. עכשיו, זו שטות גמורה, פשוט לא נכון. אבל זה חומר לימודים, אתה נבחן על זה כאילו שזה מידע שכבר אספנו, זה לא דעתו של המורה. המורה יכול להביע את דעתו שככה הוא חושב. לא, זה חומר, נבחנים על זה לדעת את זה למבחן, אוקיי? זה, לכן זה עד כדי כך, זה באמת דברים שהרבה פעמים לא שמים לב אליהם. אז הוא אומר, לא ייתכן שהאיש אומר, מכל נקודת מבט מתקבלת על הדעת, לא ייתכן שהאיש האומר זה נשגב, מתכוון לומר יש לי רגשות נשגבים. גם אם נקבל את ההנחה שתחושות כמו סגב, כמו סגב, אינן תכונות של הדברים עצמם, אלא השלכה של הרגשות שלנו עליהם, הרי הרגשות המעוררים את ההשלכה הם המשלימים את התכונות המושלכות, והם איפה כמעט הפוכים להם. הרגשות המביאים אדם לקרוא למושא נשגב אינם רגשות נשגבים, אלא רגשות של יראת כבוד. אני מרגיש יראת כבוד, ולכן אני אומר שהדבר הוא נשגב. זאת מסקנה. מה שקיים אצלי מביא אותי לומר משהו על הדבר. ולכן כשאני אומר שהדבר נשגב, אני לא אומר, הרי בסופו של דבר אני מסך את זה כך. הרי בסופו של דבר כשאני עומד מול המפל הזה, אני אומר, המפל הזה הוא נשגב. כשאני עומד מול מפל אחר, אני אומר, לא, הוא מפל נחמד, או לא נחמד, לא משנה, הוא לא נשגב, לא מעורר בתחושות סגב. אם כל המפלים היו מעוררים בתחושות סגב, לא צריך להגיד את זה, נכון? לא צריך להגיע שמול המפל הזה להגיד זה נשגב. אלא ברור שיש מפלים שהם לא כאלה, אוקיי? עכשיו, למה? למה זה מעורר אצלי תחושה של סגב והוא לא? הוא רק יפה. למה אצלה זה מעורר תחושה של יפה ואצלו סגב? ברור שיש משהו במפל שכתוצאה ממנו יש אצלי תחושת סגב. נכון? אחרי מה אמרתי בזה? אבל אם זה ככה, אז שאני אומר שהמפל הזה הוא נסגב, אני כן אומר משהו על המפל. נכון שאני מתאר את זה בשפה של איזה תחושות זה מעורר אצלי. זאת אומרת, זה מעורר אצלי תחושות של סגב. אבל זאת הדרך שלי לדבר על המפל. זה כמו שאני אומר, אני רואה צבע צהוב.
אני רואה שזה צהוב וזה ירוק.
בדיוק. אז זה אומר שהשדה האלקטרומגנטי פה הוא לא אותו שדה כמו השדה פה, אורך הגל, שונה. אז אמרתי את זה בשפה ששאובה מהעולם הסובייקטיבי שלי. אבל זאת רק השפה שבה אני משתמש, כי אני כלום בתוך השפה הזאת, אין לי שפה אחרת. אבל ברור שאני מתכוון לומר משהו על העולם. להגיד שאני אומר רק דברים עליי, זה להכניס פה בעצם איזו תפיסת עולם סובייקטיבית, שאומרת שאין בכלל משהו בעולם, זה רק סולפסיזם כזה, אוקיי? שזה בסדר, זכותך להחזיק בתפיסה כזאת, אבל אתה לא יכול ללמד את הילדים ואחרי זה לבחון אותם במבחן, כאילו זאת עובדה. אתם רואים, כאילו הם מסבירים לילדים את הטעות. אתה, יש לך איזושהי אשליה שאתה חושב שאתה מדבר על העולם? לא, לא, אתה מדבר רק על עצמך. יכול שאתה חושב ככה, אתה המורה. אבל תגיד, זאת עמדתי. אתה לא יכול ללמד את זה כחומר לימוד ואחרי זה לבחון אותם במבחן אם הם יודעים את החומר או לא. ואם הם אומרים אחרת, אז להוריד להם נקודות כי הם טעו. גם לכל ריץ' הוא הוריד נקודות, כי גם כל ריץ' טעה. זאת אומרת, זה אותו, אתה מציג תפיסות עולם בתור עובדות. והבלבול הזה הוא הבלבול שעליו דיברתי קודם.
זה בינון, בינון, כאילו שני המורים זה אולי תפיסה
של... קשור לבדיוק, קשור לאותו ויכוח, לכן אני מביא את זה. זאת אומרת, הנקודה היא שכשאני אומר שמשהו צהוב, אמרתי משהו על הדבר. למרות שניסחתי את זה בשפה ששאובה מעולם המושגים הסובייקטיבי שלי. או אולי הבין סובייקטיבי. נגיד אפילו שכולנו באמת רואים את אותו צבע, עדיין ברור שהמושג צבע הוא מושג סובייקטיבי. כי אין, לעולם עצמו אין צבע. הצבע קיים רק בהכרה שלי. גם אם זה קיים אצל כולנו באותה צורה, זה עדיין קיים אצל כולנו במישור הסובייקטיבי. כי בעולם עצמו זאת עובדה שאין צבע. על זה אין ויכוח, זה ודאי נכון. הצבע קיים רק בהכרה. השאלה האם זה סובייקטיבי או שזה בין סובייקטיבי. כלומר שיש את זה אצל כל הסובייקטים באותה צורה. אבל אי אפשר להגיד שזה אובייקטיבי. אובייקטיבי זה לא. זה לא משהו על העולם עצמו.
תחושת כאב היא לא הופכת את זה לאבן בוחנת
לתורת ממש לא. תחושת כאב זה הדבר הכי סובייקטיבי שיש.
לא, זאת אומרת...
אם ישימו לך הרדמה, אין תחושת כאב. מה הבעיה? קרה לך אותו דבר, אותו פצע, אותה מכות אתה יכול לקבל, לא תחוש תחושת כאב, כי עשו לך הרדמה. אז מה זה אומר? זה תחושת הכאב, עניין סובייקטיבי שלך. נכון שבדרך כלל היא משקפת פצע, ולכן כשאני אומר כואב לי, גם אותו דבר, זאת אותה טעות, צריך להיזהר. אני לא מתכוון לדבר רק על מה שקורה לי, אלא דרך זה אני מתכוון לתאר לך שקרה לי משהו אובייקטיבי, שגרם לי תחושת כאב. אני מנסה להראות לך עד כמה חזקה המכה שקיבלתי, או עד כמה הפצע עמוק, או לא יודע, ממשהו כזה. אני מנסח את זה בשפה סובייקטיבית, בשפה ששאובה מהעולם הסובייקטיבי שלי, אבל כוונתי לטעון טענה על העולם. ולכן אני אומר שהמשמעות הראשונה של המושג סובייקטיבי, שהיא לכאורה המשמעות הפשוטה, שזה אומר לא משהו שטוען משהו על העולם, אלא עניין של סתם תחושה אישית שלי. הבאתי אחרי זה את המשמעות השנייה של המושג סובייקטיבי. זה משהו שלא נגיש לכלי מדידה אובייקטיביים, אבל עדיין יכול להיות שהוא טוען איזושהי טענה כלשהי, שיש לגבי האמת או שקר. עכשיו אני אומר, אני בכלל לא בטוח שהמשמעות הפשוטה, הפשוטית יותר קיימת. יכול להיות שזה תמיד המשמעות השנייה. גם כשאנחנו מדברים עלינו בדרך כלל, או לא יודע אם תמיד, אבל הרבה פעמים, בעצם הכוונה שלנו לומר משהו על העולם. כי אנחנו משתמשים בשפה הסובייקטיבית שלנו. אני אומר עוד פעם, זה לא תמיד ככה. למשל, כשאני נמצא בדיכאון, אני רוצה להגיד למישהו, תשמע, אני בדיכאון. אני לא באמת בא לספר לו על העולם, איזה עולם נח זה, תראה, הוא גורם לי דיכאון. זה היה במשמעות שלואיס מדבר עליה. שבעצם אני משתמש במונח דיכאון שהוא מושג סובייקטיבי כדי לטעון טענה על העולם. אבל כשאני הולך לפסיכולוג שיעזור לי, אני לא בא לטעון טענות על העולם. אני בא לספר לו באמת מה שקורה אצלי. זה באמת מה שאני רוצה לספר לו. שם זה באמת נכון שאני מדבר רק על הממד הסובייקטיבי. אני לא מנסה להגיד, להשתמש בשפה סובייקטיבית כדי לטעון טענות על העולם. אני בא להגיד לו, תשמע, תעזור לי, אני בדיכאון. בלי שום קשר למה שקורה בעולם, להפך, יכול להיות שהעולם הוא עליז ושמח, אבל לי זה גורם דיכאון. כי עולם שמח גורם לי דיכאון. בסדר, אחרים נהיים נורא שמחים מזה. זה לא אומר שאנחנו רואים את העולם אחרת, זה אומר שזה האימפקט של העולם עלינו הוא שונה. כשאני הולך לפסיכולוג, באמת כל העניין הוא רק התחושה הסובייקטיבית שלי. לא שאני משתמש במינוח הסובייקטיבי כדי לתאר משהו על העולם. לכן אני אומר, שם עוד נשארת המשמעות הבסיסית של המושג סובייקטיבי. אבל בהרבה מאוד מקומות, שלא לדבר על ויכוחים אתיים, ויכוחים מוסריים, גם שם יש כאלה שיגידו לכם אותו דבר מה שהטיטיוס וגאיוס האלה אומרים. שבעצם זה רק, אני מספר לך מה אני מרגיש על דברים. זה לא טענה באמת. כן, הרלטיביזם המוסרי הרבה פעמים מתבסס על זה. שמוסר הוא בסך הכל תחושה. שאני מרגיש רק כשאני רואה מישהו רוצח, אני קורא לזה רע לרצוח. אוקיי? מישהו אחר אין לו בעיה עם רצח, אז הוא לא מרגיש רע, אז מבחינתו לא רע לרצוח. אז זה טענה על העולם שרע לרצוח? לא, זה טענה על מה אני מרגיש. ושוב פעם, אותו דיון. השאלה אם יש פה ויכוח בכלל, או שכל אחד מספר לך מה התחושות שמתעוררות אצלו. אז האובייקטיביסטים המוסריים אומרים, מה פתאום? התחושות האלה הן שיקוף של איזושהי טענה אובייקטיבית, לא טענה פיזיקלית כמובן, אבל זו טענה אובייקטיבית כלשהי, רע לרצוח. זה מחייב את כולם, גם אם אתה לא מרגיש, אם תרצח זה דבר רע, מה שאתה עושה. לא רק בגלל שאני מרגיש אחרת. הרגש רק הוא אינדיקציה לזה שרע לרצוח, הוא לא ההגדרה של הטענה שרע לרצוח, אלא הוא אינדיקציה, הוא סימן לזה שבאמת רע לרצוח. אם המצפון שלי אומר שזה רע, כנראה זה באמת רע. אבל זה לא נכון שכל מה שאני אומר זה רק טענה על תחושות פנימיות שלי. אותו דבר כמו שדיברנו פה על אסתטיקה, על הנשגב והיפה בתחום האסתטי, אותו דבר קיים גם בתחום האתי. כי כל הדברים האלה הם לא תמונות פיזיקליות. אז שם יש לאנשים איזושהי נטייה לחשוב שזה שיח שהוא כולו סובייקטיבי. הפילוסופים, הסוליפסיסטים, אומרים את אותו דבר גם על עובדות פיזיקליות. גם שם הם אומרים אותו דבר. זה בעצם רק אמירות עלינו, ושם הרוב האנשים לא באמת לוקחים ברצינות את האופציה הזו. אבל בהקשר האסתטי והאתי, הרבה אנשים מבינים שזה כך. אבל הרבה באמת לא באמת חושבים שזה כך. הם מבולבלים. כי הם באמת לא מבחינים בין לדבר על המשמעות הסובייקטיבית במשמעות הראשונה, לבין לדבר על סובייקטיביות במשמעות השנייה, שהיא לא נגישה למדידה אובייקטיבית. אבל זה לא אומר שאני רק מדבר על דברים שלי. זה אומר שאני משתמש בשפה שלי כדי לתאר דברים בעולם, או בעולם המוסרי, או בעולם האסתטי, לא חשוב. אוקיי? אנשים שלא מבינים את ההבדל בין שתי המשמעויות של המושג סובייקטיבי, לפעמים מאמצים תפיסה פילוסופית שגויה שהם עצמם לא באמת חושבים אותה. הם אומרים, רגע, אבל זה לא נגיש למשהו אובייקטיבי, אז לכן זה לא קיים. לא, לא, זה לא נגיש למשהו אובייקטיבי, אז זה כן קיים, זה רק לא נגיש למשהו אובייקטיבי. אז יש מושג של סובייקטיביות שיש לגביו אמת או שקר. רק הוא לא נגיש לכלים אובייקטיביים, קשה לי להעביר את זה למישהו אחר. זה לא אומר שאין פה אמת ושקר. ולכן, לפעמים חוסר ההבחנה שהוא לכאורה, סמנטי, רק מילון. הגדרתי שני מושגים של המושג, שתי משמעויות של המושג סובייקטיבי. והגדרה במילון. אבל מי שלא מבין שיש שתי משמעויות כאלה, יכול להסיק מסקנה פילוסופית לא נכונה. לא רק שאלה סמנטית. הסמנטיקה הרבה פעמים מקרינה על איך אנחנו חושבים. אוקיי? ולכן ההבחנות האלה יש להם חשיבות לא רק בשביל להבין את המושגים. להרבה פעמים יש את ההשלכות למסקנות הפילוסופיות שלנו.
שכוי.